כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, ברוכים הבאים, אתם נמצאים ברדיו חברתי הראשון, ואצלנו, אצלי לפחות, בפינה שלי, תודעה פוגשת נשות עסקים, אנחנו מתעסקות בכל מה שקשור לתודעה ולנשים עצמאיות, זה כל ההיבטים הרגשיים, הרוחניים שאנחנו פוגשות בדרך ובמסע הזה של העצמאות שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לצפות ולעקוב תמיד פעם בשבועיים כל ימי חמישי בשעה 9 וכאן בלייב ברדיו החברתי הראשון ובפייסבוק וכמובן תלייקלקו את כל הפרוצדורות האלה וזהו נגמר הפרוצדורות עכשיו הערב הזמנתי את עידית מרקו שהיא מאמנת עסקית בשביל שאנחנו נדבר על התמדה אז קודם כל עידית ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב.
איך את רוצה להציג את עצמך? זו תמיד שאלת הפתיחה שלי.
עידית מרקו, מאמנת עסקית, כמו שאמרת, בעלת המיזם הסטריות של ישראל. מאמנת בצורה קצת אחרת ושונה, מאוד מאוד דומה למה שהכרתי בך. אני עובדת בעיקר מהמקום האחר והשונה, לא הרגיל, מה שבדרך כלל מלמדים אותנו, אלא מתוך הקשבה פנימה למה שאנחנו רוצות ולמה שמתאים לנו, ומתוך זה יוצאים דברים נפלאים ומופלאים, ומשם אני עובדת. אני עובדת עם נשים עצמאיות שרוצות להוציא את מסע הנשמה שלהם להגשמה. מביאים את סיפור החיים שלהם לתוך העשייה שלהם, כי זה הרבה יותר מדויק והרבה יותר נכון, ואז גם קל הרבה יותר לפעול כשאתה מחובר למי שאתה ולמה שאתה רוצה להוציא החוצה ולהביא את המתנה שלך לעולם.
מקסים. אז קודם כל, בדרך כלל אני מתחילה את השיחה בככה להבין את הסיפור האישי שלך, כי תמיד, תמיד, תמיד הסיפור העסקי שלוב בתוך הסיפור האישי, ואיך התגלגלת למה שהתגלגלת ולמה זה קרה. ואנחנו ככה קשקשנו קצת קודם והבנו שהחלפנו במיקומים.
נכון.
שאת מצאת את הייעוד שלך בחיפה, ואני מצאתי את הייעוד שלי בתל אביב, ואת התחלת מתל אביב.
נכון.
אז בואי תספרי לנו ככה מה, איך וזה. את רוצה לפתוח בינתיים ואני אחבר אותך או שראית שזה מחובר?
אני ראיתי, אני אבדוק את זה תוך כדי. כן. את יכולה להיכנס לבדוק, אין בעיה. רק שנייה.
מצוין. אז תספרי לנו את הסיפור שלך.
אז אני אספר בינתיים את הסיפור שלי. אז שמי עידית מרקו, אני בת 51. לפני הרבה הרבה שנים, 31 שנה, השתחררתי מהצבא. רציתי ללמוד משהו אחר ושונה. הלכתי ללמוד נטורופתיה. זה היה משהו שהיה מאוד מאוד חדש גם בארץ. הוא היה רק כמה שנים. ולמדתי ממש אחרי הצבא. וכשאני למדתי ותוך כדי התחלתי לעבוד גם בעיסוי ורפלקסולוגיה וגם לימדתי את התחום הזה התחלתי לעבוד גם בקליניקה בתל אביב ובגיל 25 בעקבות נישואים עברתי לחיפה והייתי בטוחה שאני מגיעה לחיפה ואני אמצא עבודה כנטורופתית ואני אפתח קליניקה ויבואו אליי אנשים ומה קרה? אני מגיעה לחיפה לא מכירה אף אחד אני אין אינטרנט, אין פייסבוק, אין אינסטגרם, אין קבוצות נטורקינג. הדרך היחידה להגיע לאנשים זה או מהיכרות אישית, או מלשלם הרבה כסף לפרסום.
שזה לא השתנה הרבה בחיפה.
זה קצת השתנה, לא, הפייסבוק והאינסטגרם הגיעו לשם, והטיקטוק והכל, והקבוצות נטורקינג הגיעו. אבל בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה, והתחלתי לעבוד בעיסויים ורפלקסולוגיה, כי זה מה שהיו חלק מהכלים שלי, חוץ מהנטורופתיה. והתחלתי לעבוד, וזה היה דרך פליירים ומודעות בעיתונים וכאלה, והתחלתי לעבוד, ואחרי תקופה שכבר ככה, כבר נכנסתי להיריון, הבנתי שאני לא יכולה להמשיך לעבוד ככה, הייתי צריכה עבודה אחרת, וחברה סדרה לי עבודה במשרד ממשלתי, ובגיל 28 נכנסתי לעבוד במשרד ממשלתי, ובהתחלה היה לי בסדר, אבל לאט לאט התחלתי להרגיש שאני לא במקום שלי, ואני לא ידעתי להגיד ייעוד, כי זה היה מילה
גדולה,
אז בכלל לא הייתה מוכרת, אבל אני כל החיים שלי הייתי מאוד מחוברת לתחום של ההתפתחות והלמידה והתפתחות רוחנית, והבנתי שאני לא נמצאת במקום שלי, והמשכתי לעבוד, כבר הייתי אמא לילד, ואחרי זה נולדה הבת שלי, רק כדרך אגב מחר הבת שלי האמצעית חוגגת 20, איזה מרגש, יש לי ילד בן 22.5 וילדה בת 20, תודה. ואז ככה כבר הייתי אמא לשני ילדים, ועבדתי, כבר הייתי ככה במרוץ החיים, ובגיל 33, בלי התראה מוקדמת, בעקבות איזה חבלה בגוף, קיבלתי פיברומיאלגיה. שהייתה לי מאוד מאוד לא פשוטה, הייתי אימא לשני ילדים קטנים, אבל החיים ממשיכים, והמשכתי לעבוד, ולמרות היותי חולה ואימא לשני ילדים, אחרי שנתיים, שנה וחצי נולד לי הבן הקטן שלנו, ואז מה שקרה זה ב-2005 עברתי תאונה עם שני ילדים הקטנים. התאונה פיזית לא הייתה כל כך קשה, זאת אומרת, הייתה, היה לי כמה פגיעות פיזיות ולילדים, אבל החלק הרגשי היה מאוד מאוד קשה. הילדים שלי חוו כל אחד את הקושי שלו, וגם אני את הקשיים שלי, ואז זה היה פשוט בדרך לעבודה. ואני, הסימנים התחילו להגיע אליי כל שנתיים סימן, והבנתי שאני לא בדרך הנכונה, הייתי בדרך לעבודה, לקחת את הילדים למסגרות, ואחרי זה להמשיך לעבודה שלי, והבנתי שאני לא בדרך. אבל מה עושים? איך עוצרים את הרכבת? אם עלה, משקנת חובות, ילדים, שלושה ילדים, גנים, מעונות, כאילו, מה עושים עם זה? מי עוזר? לא כל כך ידעתי מה. במקרה, במקום עבודה שעבדתי, עבדתי במקום עבודה נהדר, אין לי מילה להגיד, פשוט לי זה לא יתאים. פורסם שהולכים לעשות איזה משהו שינוי, ומחפשים אנשים שהובילו עובדים לשינוי משמעותי בחיים. קפצתי
על בתוך הארגון?
בתוך הארגון.
די.
כן, לגמרי, זה ארגון שאי אפשר להאמין, אבל הוא עשה את זה.
הכי כאילו.
לגמרי, לגמרי. ואז בשנת 2005 בעצם הפכתי להיות מאמנת, והתחלתי לאמן עובדים, ותחשבו, אני עובדת במשרד ממשלתי, משרד מאוד ככה, עם המון בירוקרטיה, אבל האמת היא, עם לב גדול, אני יכולה להגיד, מי שלא מכיר, יש שם לב גדול, והתחלתי לאמן עובדים, ופתאום מגיעות אליי עובדות, ועוד עובדות, ושולחות אליי את החברות, ואת האחיות, ואת הדודות, ואז אני אומרת, רגע, יש פה משהו, חזרתי בעצם למהות שלי, לא מטפלת, אבל כמאמנת. והתחלתי לאמן, ואהבתי את מה שעשיתי, עשיתי את זה גם באופן אישי, באופן עצמאי וגם במקום העבודה, ואחרי 5 שנים הגיע לדלתי עוד מתנה, שקוראים לו הדלקת מפרקים שגרונית, בגיל 40 קיבלתי מתנה נוספת, חצי שנה הייתי ממש משותקת, לא יכולתי לעשות שום דבר, קיבלתי כמויות של תרופות וסטרואידים, שזה היה פשוט מפחיד. 3 ילדים, לא יכולה לעשות כלום, הם צריכים לטפל בי, בעלי והם מטפלים בי, לא אני מטפלת בהם. ולאט לאט התחלתי ככה לחשוב מה אני עושה, ולטפל בעצמי גם תרופתית וגם בדרכים אחרות.
איזה דרכים?
איזה דרכים? טיפול תרופתי כמובן הרגיל, הקונבנציונלי, וטיפולים אלטרנטיביים, המון טיפולים רגשיים, אקסס, NLP, עם מאמנים, כל פעם הייתי מתאמנת עם משהו אחר, כי הבנתי שזה המון יושב על הרגשי, וזהו, ושנתיים לאחר מכן חטפתי אנמיה קשה, ואחרי שנתיים, בגיל 44, קיבלתי מתנה נוספת אחרונה, הדלקת פרקים פגעה לי בלב, ובעצם נכנסתי לניתוח, באו להכנסת קוצב לב, ואז הבנתי שאני חייבת לעצור את הרכבת, חייבת, אין ברירה, כי אם לא יירה.
איזה רכבת זאת?
רכבת של החיים, של הפרנסה, של הדאגה, של לשלם חובות, סליחה, יש לי קושי עם הגרון. וזהו, ואז בעצם הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי, והחלטתי שאני רוצה לעשות שינוי משמעותי ולעזוב את המקום עבודה, ובאמת עזבתי, לפני 4.5 שנים, עזבתי אחרי 18.5 שנות עבודה, ויצאתי לדרך עצמאית לגמרי, כאילו לא כחלק, אלא משהו משמעותי לבד. ודרך זה למדתי הרבה מאוד דברים. וזה הסיפור, ולפני 4.5 שנים, כמו שאמרתי, יצאתי לדרך עצמאית, הייתי כבר מאמנת מ-2005, אז היה לי במה לעסוק, היה לי במה, האהבה שלי הייתה קיימת, התשוקה שלי הייתה קיימת, הייתי צריכה להיות רק בזה. וברגע שיצאתי לזה, אז נפתחו לי דלתות אחרות, שבעצם הביאו אותי לאיפה שאני היום.
וואו, טוב, השאלה הראשונה שלי, בהקשר לסיפור האישי שלך, זה איך זה שאת קוראת לזה מתנות?
אוקיי.
כאילו, אני יכולה להבין, אבל אני רוצה שתסבירי את זה.
אוקיי, אז במשך הרבה מאוד שנים האשמתי, הייתי קורבנית, למה זה קרה לי, איך זה קרה לי, אני סך הכל צעירה, איך אני יכולה לתפקד, מה יקרה, למה זה קרה לי, מי עשה לי את זה, אבל, ובאותו זמן לא יכולתי לראות את המתנות שזה הביא, ומה זה יכול לאפשר לי, לולי המתנות האלה, אני הייתי ממשיכה לעבוד כפקידה, במקום ממשלתי, ולצאת לפנסיה בגיל 67, בלי להגשים את עצמי. וכל המתנות האלה בעצם, קודם כל, גרמו לי לעצור, להבין שאני, מי שמחליטה פה על מה היא עושה עם החיים שלה, אין לאף אחד יכולת לבחור עבורי מה נכון לי ומה לא נכון לי, ואם אני לא אעשה את השינוי, אף אחד לא יעשה אותו עבורי. ואני מבינה שזה מתנות, כי כל מחלה בעצם באה להוטט לי משהו, אבל באותו זמן לא יכולתי כל כך, זאת אומרת, הבנתי שיש משהו שרוצה להגיד לי, עידית רגע תעצרי, את לא הולכת בדרך שלך, את לא הולכת, את לא עושה את מה שאת רוצה לעשות, את לא עושה את מה שבאת לעשות פה. עכשיו, בגלל שאני מתעסקת מגיל 17 בהתפתחות אישית ורוחנית, כל הזמן הגיעו סימנים, אבל החיים, כמו שאני אומרת, המשיכו, ולא יכולתי לתת להם מספיק מקום, ועד שפשוט בסוף החלטתי שלא. עכשיו, אני יכולה להגיד שכל מחלה, אם זה הפיברו, זה בדרך כלל קורה, תוקף הרבה מאוד נשים, שהן יודעות, שהן מסוגלות לעשות משהו הרבה יותר משמעותי, והן לא מעיזות, אז הן חטפות פיברומיאלגיה, והתאונת דרכים, הראתה לי שאני לא בדרך הנכונה, ואני לא לאן שאני צריכה ללכת. ובגיל 40 שחטפתי דלקת פרקים, זה בגלל שהייתי נורא כל הזמן בתוך מקום כזה של קושי של איזה, ואז כאילו הפרקים זה הרקשיון, הרי מה זה מחלת פרקים? הפרקים הופכים להיות קשים, קשה להזיז את הפרקים.
נוקשות.
ובגיל, לא אמרתי, בגיל 42, כן, אמרתי, קיבלתי אנמיה קשה, שאני מטופלת באירועי ברזל עד היום. אז אנמיה הייתה מבחינתי זה שאני לא בעצם לא משמעותית בחיים שלי באמת. והניתוח לב זה היה פשוט חוסר הקשבה, הבנתי את הכל בדיעבד, לא באותו רגע, אני לא איזה גאון שבאותו רגע שקיבלתי את הניתוח לב, אמרתי, עידית, זה זה. אבל אחרי זה בדיעבד, הבנתי כל דבר מה בא להגיד לי, וזה פשוט הכין אותי לצאת לאיפה שאני היום. ואני חושבת שאחד הדברים שבגלל מה שעברתי, אני יכולה כל כך להבין נשים שרוצות להגשים את עצמם, שזה ממש בוער להם בגוף, בוער להם בעצמות, והם לא יודעות איך לעשות את זה לבד, ואני פשוט עוזרת להם לעשות את זה, כי אני מאמינה שאם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נחטוף. ואני רוצה שהם לא יחטפו, מספיק שאני חטפתי, כמה שאפשר שפחות יחטפו זה יהיה יותר טוב.
את צודקת מאוד, וגם לשיטתי או לגישתי מכל מיליון שיטות שלי, כאילו שלמדתי, אז בכל מה שקשור לסימני יקום, כי זה סימנים מיקום, יאללה, מבודה, whatever, מה שתחליטי, כל אחד מאיפה שהוא רוצה שזה יגיע. אבל זה נכון, כשאתה לא מחובר לבקשת העומק שלו או שלה, אז אנחנו מקבלים בעיתות בתחת. הבעיתות האלה יכולות להיות קלות, וככל שאת לא מקשיבה, הן הופכות להיות קשות וקשות וקשות. וככה אני אתן רגע את האינפוט שלי מעולם הריקו לגבי כל המחלות או התופעות, אז גם אני עם דלקות פרקים. ודלקת פרקים קשורה מהריקול, אחד מהקונפליקטים המרכזיים שלה זה ירידת ערך עצמי. משמעותית, דרמטית, כאילו איזשהו חוסר ביטחון כזה מבפנים כזה. ואם תסתכלי תקופתית כאילו על איפה זה הגיע, אז יכול להיות שזה יתחיל להתחבר. את הפיברו אני לא זוכרת, אני אבדוק, אבל זה לא רחוק משם, כי זה עובד על אותם אזורים בגוף.
זה גם אחת, זה נשבת גם אחת לפרקים.
כן, אז כל מה שקשור לפרקים זה על ערך עצמי, זה הערך העצמי שלנו. וכל מה שקשור לדם שהוא אנמיה, קשור לחוסר קבלה, או שלך את המקור המשפחתי שממנו את מגיעה, או הפוך, כאילו משהו בתוך המשפחה. כי זה כאילו הקשר דם. זאת אומרת, יש פה שיחה על הקשר דם. ובריקול מתבוננים לא רק על הלייפטיים הנוכחי שלך, מגיל אפס ועד היום, או עד האירוע, אלא מסתכלים גם על סיפור השושלת, למשל, ובוחנים למי היה קושי בזהות ה-DNA שלו. סתם לדוגמה, ניתן דוגמה אצלי, סבתא שלי בשואה הייתה צריכה להסתיר את הזהות היהודית שלה, אוקיי? ואז זה מועבר גנטית, אוקיי, לאימא שלי, שהיא, לא משנה מה יש, אבל היא כצאצה פותרת את הקונפליקט, אוקיי, באיזושהי מחלת דם. אוקיי? אז ככה זה עובד, השיר שיעור הזה. עוד כלי לחשוב עליו. אוקיי, אז בואי נדבר רגע מכל הדבר הזה. אנחנו התכנסנו כאן בשביל לדבר על התמדה.
נכון.
ודווקא מתוך הסיפור הזה, שאלך האישי, נורא מעניין אותי איך מייצרים בתוך כאוס התמדה. איך
אז אני חושב
כל כך הרבה מכות וכל כך הרבה מפלות וכל כך הרבה התמודדויות, וקורית תקיעות כזאת, לא?
לגמרי, אבל אני חושבת שזה מה שנתן לי את הדרייב, כי בעצם לקחתי והחלטתי שאני לא, יש תקופה שהייתה מאוד, אני כאילו קוראת לך חשוכה, כי זה 8 חודשים שלא, כמעט לא תפקעתי, אבל בלי התקופה הזאת, והיו לי אחרי זה תקופות גם של החלמה מאוד מאוד קשה, וזה לא לקח, לא מחלימים לעולם מהמחלות האלה, הן מלוות אותנו, כמו שאת יודעת, ביום-יום, כל היום. אבל בסופו של דבר, היום אני לא נותנת לזה לשלוט בי. זאת אומרת, אני כן היום פועלת, ואני עושה הרבה מאוד דברים, למרות לפעמים הקשיים והכאבים, אבל מה, פשוט אני הפכתי את זה לאיזה מנוע עבורי, כן להמשיך וליצור, כדי להחלים, כי ידעתי שהדרך שלי להחלמה לא תגיע מזה שאני יכנה לתכתיבי החיים ולמחלות האלה, ואני אשאר במקום איפה שאני אמורה להיות, אלא ההפך, הדבר הזה היה בשבילי מנוע צמיחה, כי הבנתי שאם אני רוצה לצאת משם, אני צריכה לעשות את כל הפעולות הנכונות, כדי להוציא את עצמי משם, וזה בעצם, אני חושבת, אחד הדברים המניעים הכי חזקים, שאני הייתי מחוברת ללמה שלי. גם אני רוצה להגיד שב-2011 וב-2012, בתקופה שאני מדברת, לא כל כך ידעתי את המושג למה. זה משהו שהבנתי אחר כך, אבל היה לי איזו בעירה פנימית עמוקה לעשות משהו משמעותי, וזה מה שבעצם עזר לי להיות בהתמדה, כי באמת היו הרבה מאוד ימים שהיה לי קשה לקום מהמיטה, והיה לי ימים שהייתי לא ישנה בלילות, והיו ימים שהייתי סובלת מכאבים מטורפים, ועדיין הייתי קמה קודם כל לעבודה הרגילה שלי במשרד, וחוץ מזה להמשיך לעשות את מה שאני עושה, וכמובן לטפל במשפחה. אבל אני חושבת שזה הפך להיות המנוע, זאת אומרת, המניע הזה הפך להיות המנוע שלי לעשייה.
הכאב?
לא, החוסר אונים. החוסר אונים שהייתי בו, זה להבין, אמא בת 40, אמא ל3 ילדים, הילד הקטן בן 5, אני לא יכולה לעשות עבורם שום דבר, צריך למישהו שיכנס איתי למקלחת כדי שיחפוף לי את השיער, ואני צריכה שמישהו יפתח את הבקבוק חלב, ואני צריכה שמישהו יקלף את התפוח אדמה, אי אפשר לעשות כלום. אני צריכה מישהו שיעזור לי לעלות במדרגות, כי הברכיים שלי ננעלות. אז הבנתי שיש פה משהו שהוא לא יכול להימשך ככה, והוא לא יגיע מזה שאני אתבוסס במסכנות שלי ובכאב שלי, אלא מתוך הצמיחה שלי. אני כבר הבנתי שאם אני אצמח אישית, מקצועית, והתפתח, והתפתחות רוחנית, זה פשוט השתפר. וזה היה המנוע והמניע שלי.
אוקיי, אז מה שאת אומרת בעצם, שאחד מהמניעים להתמדה, תכף נדבר על למה בכלל קורה ההפך מההתמדה, ומה זה ההפך מההתמדה, אבל כאילו, אחד המניעים להתמדה זה חוסר אונים. זאת אומרת, מצב שאין...
אצלי זה היה חוסר אונים. אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר. יכול להיות מישהי ש... שהיא רוצה להתמיד, והמניע שלה יהיה משהו אחר, זה יהיה, אני לא יודעת, תלוי במה רוצים להתמיד. נגיד, ניקח לעסקים, אוקיי? אנחנו כבעלות עסקים ומלוות בעלות עסקים, אז אנחנו הרבה פעמים פוגשות את זה, שיכול להיות מניע של קושי כלכלי. אז יכול להיות שדווקא האתגר שמה, זה ללכת ובעצם לעשות משהו, כדי לקדם את הקטע הכלכלי, ולהתמיד בו, ולמרות הקשיים, וזה שרגע אין לי כסף עכשיו לשלם מאמנת או למישהו שילווה אותי, ההפך, דווקא שמה, אם אני אשקיע בזה ואני אעשה את כל מה שאני יכולה, תבוא ההצלחה. זאת אומרת, כל אחת המנוע שלה היא אחרת. אצלי החוסר אונים, וגם אני חושבת המקום הזה שלא רציתי להישאר בחוסר ביטוי. אז זה מה שהניע אותי, אבל לדעתי כל אחד צריך לבדוק מה באמת הדברים הפנימיים שבוערים בו לעשות משהו, ואותו הוא צריך ללכת ולקחת ולמנף אותו, ולהגיד, נכון, נתקלתי בקושי, אז יש לי קושי כלכלי, או יש לי אתגר בריאותי, או יש לי אתגר בזוגיות, זה לא ימנע ממני לעשות את מה שאני רוצה, אני אמצא את הדרכים לעשות את זה. ולכל אחד המניע והמנוע זה משהו אחר.
נכון, אני מסכימה איתך. אוקיי, אז נניח וכל אחד מצא את המנוע שלו. בסדר? אחד זה, אחד זה מחוסר, כמו שאמרת, אחד כלכלי, אחד, לא יודעת מה, מימוש, אחד ביטוי. אוקיי, ואנחנו מתחילים את מה שרצינו לעשות. אוקיי, ועושים את זה שבוע, עושים את זה שבועיים, עושים את זה חודש, עושים את זה חודשיים. ואז יום אחד, נמאס לנו.
נכון.
למה זה קורה?
ובדרך כלל נמאס לנו בגלל שאנחנו גם לא מצליחים לעשות את מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח, בוא נגיד בתיאוריה, ואחרי 3 חודשים הצלחנו לעשות את מה שאנחנו רוצות, אז אנחנו נמשיך להתמיד. הקושי, האתגר מגיע שיש כל מיני אתגרים בדרך. אנחנו יוצאות לדרך עצמאית, אנחנו רוצות להביא לקוחות, אנחנו רוצים להרוויח כסף, וזה לא תמיד קורה כל כך מהר. זה לא קורה בדרך כלל כל כך מהר, זה תהליך שנבנה. ואז בדרך כלל החוסר הצלחה יכולה לגרום לנו להוריד את ככה את הרגל מהגז, אני אומרת, ובעצם להיות בפחות בעשייה ופחות בהתמדה. וזה משהו שהוא קורה הרבה פעמים, ואז יש כל מיני פתרונות שאפשר לעשות. אחד הפתרונות, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הקושי שלנו בלהתמיד. האם הקושי שלנו, בגלל שאנחנו לא רואים את התוצאות, אנחנו צריכים להבין מה יושב מתחת לזה. זאת אומרת, כל מיני זה החקירה פנימה לשכבות הרבה יותר עמוקות. מה יושב שם ברגש, האם יש שם האמונות שמפריעות לנו, האם יש שם הפחדים שמפריעים לנו. יכול להיות שאנשים מסביבנו, באיזושהי דרך, בלי שמתכוונים, הם גורמים לנו לאבד את האמונה. אז אנחנו צריכים קודם כל להבין מה מפריע לנו בלהתמיד ומה מפריע לנו בדרך. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים, אחרי שהבנו מה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לטפל בזה. אם אני מגלה שיש לי אמונות, שאני לא מאמינה שאני ראויה להרוויח כסף, ואני לא מאמינה שיגיעו אליי אנשים וישלמו לי 400 שקל לתהליך או 300 שקלים, אז אני צריכה לטפל באמונות האלה. אלא אני צריכה לטפל בכל מה שמפריע לי בדרך. והדברים הנוספים שאפשר לעשות, שבעיניי מאוד משמעותיים, זה קודם כל להמשיך לעשות התפתחות בתוך התהליך הזה. כי זה יכול ללכת ללמוד. אני לא מדברת בתחום המקצועי, כי רובנו כל הזמן משקיעות בהתפתחות שלנו המקצועית, אנחנו לומדות אימון, ואחרי זה אנחנו לומדות אימון מתקדם, ואחרי זה אנחנו הולכות ללמוד NLP, ואחרי זה אנחנו הולכות ללמוד את השיטה הזאת, ואחרי זה אנחנו הולכות ללמוד מלא מלא דברים. אז אני לא מדברת רק על התחום המקצועי להתפתח בו, אלא על ההתפתחות האישית, לעבור תהליכים, ללכת למטפלים, ללכת למאמנים, ללמוד דברים, ללמוד התפתחות רוחנית. אני מאוד מאמינה, אני מאוד מחוברת לרוח, ואז לעשות קודם כל את הדבר הזה, כי ברגע שאני מזינה את עצמי ואני מעניקה לעצמי המון מתנות, אז אני מרגישה מלאה, הקושי שלי לא ריקה, ואז ברגע שהקושי שלי מלאה, אני יכולה לעשות גם אם לפעמים יש אתגרים. אז זה אחד הדברים שאפשר לעשות. הדבר השני, זה פשוט להקיף את עצמנו בחברה שתומכת בנו, בחברים טובים, בבני זוג, במי שיכול לגרום לנו להמשיך בדרך למרות הקשיים. זה יכול להיות קהילות, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, יכול להיות קולגות שיכולות לדחוף אותנו קדימה, זה יכול להיות משהו שמאוד מאוד עוזר לנו להתקדם קדימה. הדבר הנוסף זה סיפורי הצלחה שלנו. לזכור את הסיפורי הצלחה, כי בטוח שהיו לנו סיפורי הצלחה בתחום שלנו, והרבה פעמים אנחנו רואים אותם כמובן מאליו. אז לא, לעצור, לראות, וואי, הנה עשיתי עם מישהי תהליך מטורף, ועזרתי לה לעשות פריצה דרך משמעותית, עזרתי להורים ליצור שקט ושלווה בבית, לא משנה כל אחד בתחום שלה. לקחת את הסיפורים שעשינו והצלחנו ולזכור אותם, וממש ממש לחוות אותם, כי הם יעזרו לנו להתמודד עם השלב הבא.
נכון, אחד הדברים שבאמת אני מתעקשת להישאר עליהם, זה באמת לעצור רגע ולחגוג הצלחות. כאילו אנחנו נורא מהר, נורא בקלות, כאילו טוב, מדלקים עליהם. עכשיו זה יכול להיות מרמת המיקרו של מישהו אומר לך שרזית, זאת אומרת, לא, מה פתאום, זה סתם שחור. לא, יופי, קיבלת מחמאה, תשתי אותה.
לגמרי, תגיד תודה. תגיד תודה ותשתקי.
בדיוק, ועד באמת הצלחות עסקיות או אישיות, ובאמת לתת לזה נופח, את הכוח ואת הנוכחות במקסימום, וגם הרבה פעמים כשאנחנו נופלים, אז אני תמיד אומרת למתאמנות שלי, תסתכלו על המתאמנות או הלקוחות שלכם שהעברתם אותם משהו, שסיפור ההצלחה שלכם, תמיד כאילו תזכרו ותסתכלו עליהן או עליהם, ותזכרו משפטים מסוימים שאנשים אמרו לכם, וכאילו תחרטו את זה אצלכם בזיכרון, ואז זה יעזור לכם טיפה להרים את האנרגיה ואת המוטיבציה, ויזכיר לכם שאתם לא מתחזות, ושאתם בסדר גמור, ושיש לכם גם מה לתת, ושכנראה יש פה משהו, ואז טיפה יש אוויר להתחיל להניע את המנגנון הזה של הירוש, או התסכול, או החוסר אונים בחזרה.
כן, זה בדיוק מה שאני אומרת, זה בעצם לקחת את הסיפורי הצלחה שלנו ולזכור אותם.
נכון.
אני יכולה להגיד, כמאמנת 16 שנה, הדבר שהכי קל לנו זה כל הזמן לזכור מה לא. מה לא הספקנו, מה לא הצלחנו, מה לא הגענו, מה זה. ואצלי, יש לי קהילה של נשים עצמאיות, הסטריות של ישראל, ואני ככה, כמאמנת של הקהילה, יש לי מעל 100 אנשים בקהילה, ואני כל הזמן תרגלת איתם, בואו תחשבו על ההצלחות. יש לנו תרגיל שכל יום שישי, אנחנו פשוט כל אחת כותבת מה ההצלחות שהיו לה בחיים האישיים והעסקיים. ואני ממש מאמנת אותם לעשות את זה, כי זה לא ברור מאליו.
ממש לא ברור מאליו.
מגיע יום שישי, מגיע יום חמישי, לא הספקתי לעשות את זה. הראש שלנו, לא הספקתי את זה, ולא הספקתי את זה, ולא התקשרתי לזה, ולא סיימתי את זה. ואני רוצה רגע שנעצור ונתרגל מה כן הצלחתי, גם בחיים האישיים וגם בעסקיים, ובעיקר לזכור את הקטנים, כי על הקטנים אנחנו בכלל מדרגים. את הגדולים אנחנו לפעמים, כאילו לפעמים הגדול הוא גדול, אבל לפעמים הדברים הקטנים הם מאוד מאוד משמעותיים, ולזכור את זה מאוד מאוד, כי זה באמת ההצלחות, זה המנוע, זה המניע שלנו להמשיך לעשות. כמו שאת אומרת, שאני רואה את ההצלחה של הלקוחות שלי, בשבילי זה, או אני אומרת, את במקום הנכון. גם אם כרגע יש אתגר, כי תמיד יהיו אתגרים, ותמיד יהיו לנו משברים, בחיים האישיים, בתוך הבית, בריאותיים, כלכליים, תמיד, תמיד, תמיד יהיה משהו, אבל כשאני זוכרת את זה, זה ממשיך, נותן לי דרייב ללכת קדימה.
אני חושבת שבכלל, ההסתכלות על המיקרו, וגם על מקרו, זאת אומרת, בשלילי, אני אומרת, תסתכלו מהמקרו.
אוקיי, זווית מעניינת, מקסימה.
כן, תסתכלו ממעוף הציפור, אין טעם להתבחבש, לעלות גירה, זה לא רלוונטי. אוקיי, תסתכלו מהמקרו ולאן זה יוביל אתכם. אבל בחיובי, תתעסקו במיקרו,
נכון.
תתעסקו, אני תמיד משליחה את זה על הגוף, כן? את לא שמה לב שיש לך גוף.
נכון.
את שמה לב לגוף רק שהוא כואב.
נכון.
בדיוק, זה אותו דבר. בדיוק. זה אותו דבר, למה?
נכון.
למה לא לחגוג את הגוף שהוא בסדר?
שהוא בריא?
כן, שאין כאב.
נכון, לגמרי. כאילו,
יש שם משהו אחר שהוא נכון. לא בתשומת לב עליו.
נכון.
אז זה סיים, זה כאילו גם להתעסק במיקרו, אבל בשלילי תעזבו, תעזבו למקרו.
לגמרי. אני גם אומרת, אין שום דבר באמת שלי. אני, זה כמו שאמרתי לך על המתונות שלי, אין שום דבר שלי בהם. כל מה שעברתי בימים מחיי, נכון שבאותו רגע זה כואב, וזה אתה נופל, ולוקח זמן להתרומם, אבל בסופו של דבר שאנחנו בודקים, אין באמת כישלון. יש למידה, אני באמת רואה את זה. ובכל דבר שאני רואה, אני אומרת לעצמי, יש למידה, יש דיוק, ויוצא מזה רק משהו טוב. ככה אני רואה את הדבר, אני באמת מאמינה שאם כל אחד ייקח ויגיד, יש למדתי אקסס ואני מטפלת באקסס, לא מטפלת באופן ישיר, אבל אני עובדת עם המון עם הכלים של אקסס, אז יש משפט שאני, אחד הדברים, מה טוב בסיטואציה הזאת שאני לא רואה, זאת אומרת, גם שסיטואציה שהיא לא פשוטה לנו, אני צריכה לחפש מה טוב בה, כי יש בה טוב, יש בה מתנה, היא לא סתם הגיעה, גם אם נתקלתי שבוע שעברה לי, נתקלתי בפקק, שהווז שלח אותי למקום שהיה פקוק, והצד השני היה בכלל פנוי לחלוטין. ושאלתי בתוך כדי הפקק, מה טוב בסיטואציה הזאת? והגיעה לי התשובה, אני לא אכנס לזה, אבל הגיעה לי איזו תשובה מאוד משמעותית, שאמרה לי, כאילו, אילולי הפקק הזה, אני לא הייתי מגיעה לזה. אז אין כישלון.
והדלתות המסתובבות של החיים.
אין כישלון, באמת אין כישלון. זה לא קלישאה. יש כאלה, יגידו לי, נו, הקלישאות שהאלה, אין כישלון ויש למידה. אבל באמת, אם כל אחד יבחר להסתכל ולשים את המשקפיים ולהגיד, וואלה, מה אני באה ללמוד מפה? מה השיעור? מה המתנה? מה הדבר הטוב שיצא לי? אז אתם תראו כמה דברים טובים, אתם תגלו את זה הרבה יותר מהר, וכל פעם אנחנו נתאמן בזה, התשובות יגיעו הרבה יותר מהר.
נכון, אני מסכימה. בדיוק הבוקר קראתי איזה פוסט של מישהי מעולם הרוח, שהיא אמרה שזה משפט נורא מעצבן, הקטע הזה של השיעור והמתנה וזה וזה, ואני מאוד מסכימה, כי זה באמת, כאילו, אתה יודעת, מי שבסחלה...
בדיוק, שזה כואב, זה כואב.
בכאב, בסחלה וזה, זה כאילו, אין, זה בלתי.
נכון.
כאילו, זה, אבל זה, אבל כל הרעיון הוא שעם הזמן ועם ה... ועם ההתפיידות של הדברים, אז לאט לאט מתחילים ללמוד, ואת מתחילה ללמוד את עצמך, ואת מתחילה לראות עוד פעם את הדברים מהמקרו מלמעלה, ולא בדיוק בדיוק ברגע. וכן, אין מה לעשות, כל דבר מוביל למשהו. ואנחנו יכולים לכוון את זה למשהו הפחות טוב שזה, או אנחנו עובדים שער שם, או יכולים להגיד, כאילו, יאללה, בוא נפתח מה עוד אפשרי באקסס.
נכון, מה עוד אפשרי? הכל שאלה של בחירה, ואיך אני מסתכלת על הדברים.
נכון מאוד. אוקיי, אז היינו ב...
אז היינו בהצלחות.
נכון.
הדבר הבא שאני אוהבת, יש את הסיפור לשרוף את ששרופים את הספינות, שזה מצביע ספרדי ב-1519, רצה לגבוש את מקסיקו. והוא הגיע עם הצבא שלו, סך הכל 600 חיילים, הוא לא הגיע עם הרבה צבא, והוא החליט שהדבר שהוא הולך לעשות כדי לגבוש את מקסיקו, זה פשוט לגרום לחיילים שלו להתאבד על המשימה. והם פשוט, הוא שרף את כל הספינות. ובעצם זה סיפור שמכירים אותו המון בתחום ההתפתחות, וכולם מדברים עליו. ואני באמת אומרת שהרבה פעמים אנחנו צריכות לשרוף את הספינות, ולהבין שזו הדרך. ואז אני הולכת על זה עד הסוף. מה הכוונה שלי? כשאני עזבתי את המקום העבודה שלי, אני לא שרפתי את הספינות מהבחינה שסגרתי שם את הדלת, ממש ממש לא עזבתי מאוד יפה, בצורה מאוד מכבדת, אבל אני הבנתי שאני לא מסתכלת אחורה, אין דרך חזרה, אני לשם לא חוזרת, ושוב, לא בגלל שהם היו, היה משהו רע, לי לא היה טוב במקום הזה.
כן.
וברגע שהחלטתי שלא, לא, אני לא אומרת, אולי אני אצליח, אם אני אצליח, כשאני אצליח, אני ידעתי שאני אצליח, וכשאני אמרתי את זה, כשאני ידעתי שאני אצליח, אני ידעתי שאין לי לאן לחזור. ואני חושבת שזה פשוט תודעתית, זה לא באמת, החברות הכי טובות שלי עדיין נמצאות מהמקום עבודה, ואני קודם מקבלת מהם פרגונים באמת מטורפים, אבל אני מבחינתי שרפתי את הספינות, ידעתי שלשם אני לא חוזרת, ויכולתי לחזור, יצאתי לחלט, יכולתי לחזור, יצאתי לשנתיים חלט, יכולתי לחזור, אבל ידעתי שלשם אני לא חוזרת, אז אני רוצה להגיד לכן, תראו איך אתן יכולות לשרוף את הספינות, איך אתן יכולות להגיד, אני הולכת עם זה עד הסוף. נכון שלפעמים יש עקבות בדרך, ולפעמים שלפעמים יש מאמורות בדרך, אז אני לא אומרת שאם אני צריכה ללכת ולעבוד בעוד איזה עבודה קטנה, אז אני לא אעשה את זה. אני תמיד אומרת למתאמנות שלי, קודם כל חשוב שתהיה פרנסה, אם אין פרנסה אי אפשר להתפתח. כשאנחנו במצב הישרדותי, אנחנו לא יכולות להתפתח. אי אפשר לצמוח ממקום שאנחנו, סליחה שאני אגיד, רעבות, או במצב של לחץ וסטרס עצום. אנחנו צריכות שיהיה לנו איזה בטן ככה די מלאה, כדי שנוכל באמת להתפתח. אבל כן לדעת שאתם הולכות עם זה, וגם אם צריכים לפעמים לשלם מחירים, ואני עד היום משלמת מחירים, יכולתי היום לבלות עם חברות מאוד טובות שיוצאות לבלות, זוגות שהולכים לבלות במועדון, ואני החלטתי שאנחנו לא הולכים לבלות היום, ואני באה לפה, אני מגיעה מחיפה לפה.
למה? הערב עוד צעיר, יש לך...
כן, לא, אבל די, אני כבר לא, אני לא זה. אבל מה שאני באה להגיד זה שאני צריכה להיות בהתמסרות. וברגע שאני שרפתי את הספינות ואמרתי, אני הולכת עם זה, ואני יודעת שיהיו מחירים, ואני צריך לוותר על דברים, ואני צריך לוותר לפעמים על מפגשים עם חברות, ולפעמים לעשות דברים אחרים, אני אעשה את זה כי אני רוצה להגיע לאיפה שאני רוצה. אז תזכרו, תשרפו את הספינות, כדי שתמשיכו ללכת. הדבר נוסף...
רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. כי אמרת דבר מאוד נכון. אמרת שלשרוף את הספינות, והדבר השני, שכאילו אני רוצה לשים רגע עליו דגש, זה המחיר. זאת אומרת, תבדקו טוב איזה מחיר אתם מוכנים לשלם. נכון. בשביל הדבר עצמו. ואל תעשו פשרות ועיגולי פינות, כן? תחליטו. אוקיי, אני מוכנה עכשיו, נגיד, להחליט ששנתיים החיים שלי אני מקדישה, אני מצטמצמת במשהו אחד, לטובת משהו אחר. נכון. או אני מוכנה לעבוד בעבודה שאני לא מתה עליה, לתקופה X, אוקיי, בשביל לפתח משהו אחר. כאילו כל אחד והדיל שהוא מוכן לעשות, למען המטרה הגבוהה שהוא רוצה להגיע אליה, ותמיד יהיה איזשהו מחיר.
תמיד יש מחיר, תמיד יש מחיר. זה יכול להיות מחיר כלכלי, זה יכול להיות מחיר במערכות יחסים, זה יכול להיות מחיר בביטחון. אני ויתרתי על ביטחון. יצאתי בגיל 46, בלי פנסיה, בלי ביטחון כלכלי. יצאתי ללא נודע, זה סדר, אז היו לי מתאמנות, אבל אי אפשר לחיות מ-4-5 מתאמנות, כאילו, אם אתה רוצה באמת לחיות. אז אתה צריך לדעת שאתה הולך לשלם מחיר, ואתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר, ואתה צריך להבין מה הוויתורים שאתה מוכן לעשות, אבל זה תמיד אפשרי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא אפשרי.
נכון, נכון. אוקיי.
הדבר הבא שבעיניי כבר דיברתי עליו קודם, זה הלמה. והוא בעיניי, כאילו, אני אומרת שוב, ב-2011, 2012, שככה התמודדתי עם קשיים מאוד קשים פיזיים ורגשיים, רק אני אגיד כי המחלה הביאה איתה המון בעיות רגשיות, המון כעסים, המון דברים שלא הכרתי, גם קיבלתי תרופות בכמויות מטורפות שהייתי מגיעה הביתה ולפעמים לא הכרתי את עצמי. מבן אדם שרגוע ולא צועק, פתאום נכנס למצבים לפעמים לא שלא הכרתי בעצמי, מזל שזה נסתיים מהר, באמת מזל. אבל היה לי הלמה שלי היה, ואני אדבר רגע על הלמה, כי מדברים המון על למה, למה, כולם מדברים על זה, כל מנטור, כל יועץ עסקי, כל מאמן, כל זה מדבר כמו תמצאי את הלמה, וזה באמת מאוד משמעותי, כי כשהלמה שלנו, זה לא קלישאה למצוא את הלמה, זה מאוד משמעותי, כי זה באמת אחד הדברים שעוזרים לנו להתמיד, כי כשאני זוכרת את הלמה שלי, אני זוכרת למה שאני עושה את מה שאני עושה, קל לי יותר ללכת בדרך. עכשיו אני אדבר על למה, בדרך כלל מדברים על למה לי? למה כדאי לי? למה אני רוצה להתפתח? למה אני רוצה לגדול? אבל אני רוצה שניקח את זה רגע הלאה. אני הרבה פעמים אומרת, אני מעבירה סדנאות חזון, השבוע עברתי שניים, שבוע שעבר אחד והשבוע אחד. ואני תמיד אומרת שאנחנו רוצים גם לעשות חזון וגם להיות בעשייה, זה כל מה נזכור את הלמה שלנו, אבל לא רק את הלמה שלי. כי הלמה שלי, את היקום, את היוניברס, לא מעניין. לא מעניין את בורא עולם שעידית רוצה להצליח ולהיות מנטורית גדולה. את מה שמעניין את בורא עולם, מה אני באה לעשות. לעשות טוב בעולם. ולכן הלמה שלי חייב להיות הרבה יותר גדול ממני.
והלמה הוא... כדאי להם?
למה כדאי להם, או למה כדאי שאני אצליח כדי שלהם יהיה קל. כן. כי מה שקורה זה כשאני מחוברת ללמה שלי, לא רק כי למה שחשוב לי שיהיה לילדים שלי ולבית שלי ולמשפחה שלי תהיה עוד הכנסה, או אני יותר מאושרת, למה חשוב לי שהלקוחות שלי יצליחו, למה חשוב לי שהחיים שלהם יהיו יותר קלים. עכשיו כשאני חושבת על הלמה, אני תמיד אומרת את זה, הלמה שלי זה לא רק הלקוחות שלי, אני כל הזמן חושבת עליהן, אבל אני גם חושבת על המשפחות שלהם. וכשאני עוזרת היום לבעלות עסקים, ויש לי כמו שאמרת אמרתי 106 נשים בקהילה, ואני עוזרת ל-106 נשים, ואני גם מאמנת נשים שהן לא רק בקהילה שלי, שאני עוזרת לאותם נשים, אני חושבת על המשפחות שלהם, על הילדים שלהם. מה זה עושה בבית? שאמא מסופקת, שאמא מצליחה להרוויח, שאמא מרגישה שהיא מקשימה את עצמה. אני חושבת מה קורה לה, ואני חושבת מה קורה למשפחה שלה, וההפך. ובנוסף לכך, אני גם חושבת עדוות יותר גדולות, מה קורה ללקוחות שלה. כי אם יש לי מדריכת הורים לדוגמה, והיא מצליחה והיא מקשימה את עצמה, אז אני בעצם לא רק בעלמה שלי, אני גם עוזרת לה, יש לי פה זה. אבל אם אני עוזרת לה להיות גם בעלת מקצוע יותר טוב מול הלקוחות שלה, ולתת שירות טוב יותר ללקוחות שלה, ובעצם אני מגדילה בעצם את הלמה שלי, מלמה של עידית מרקו הקטנה פה שיושבת לידכם, והלמה שלי הופך להיות יותר גדול, כי אני חושבת על הלמה של הלקוחות שלי ושל המשפחות שלהם, ועל המערכות יחסים שיש להם מסביב, ועל מה שיש מול הלקוחות שלהם. אז פתאום העדוות הרבה יותר גדולות, ואז הלמה שלי הרבה יותר גדול, ואז המקום שאני יכולה להמשיך לעשות את מה שאני עושה הוא הרבה יותר גדול. אם אתם שומעים, אין לי קול, ואין לי קול, לא כי צעקתי, ממש לא. אין לי כבר על מי לצעוק, ילדים גדולים, גם לא צעקתי.
בעלך.
לא, אני לא צועקת, אני פשוט מדברת מלא, אני עובדת המון, אני מדברת הרבה, ואני בשבוע האחרון העברתי 4 סדנאות, שזה מטורף, סדנאות של 6 שעות, אבל ועם כל מה שסיפרתי בהתחלה, וכל מחלות שלי, וכל מה שיש לי כרגע, עם כל זה, אני מצליחה להיות בעשייה ולעשות את זה הכי טוב, כי אני מחוברת ללמה של הלקוחות שלי, אני מחוברת ללמה הגדול יותר. למה, למה, לא משנה איך תקראו לזה, אני מחוברת. ואז יותר קל לי להתמיד. גם כשאין לי גרון ואין לי איך לדבר, אז שתיתי מלא תאי ג'ינג'ר ודבש, וקניתי איזה משהו הומופתי לגרון, ועשיתי מלא ניקויי באקסס והפונופונו ו-EFT, כדי שיהיה לי קול. עשיתי את כל מה שאפשר, כדי שהשבוע אני אצליח לצלוח את השבוע הזה עם הבעיית גרון שלי, כי הלמה שלי הוא חזק, כי הלמה שלי הוא גדול, וברגע שהלמה שלי גדול, אז אין שום דבר שיכול לעצור אותי.
מדהים, מדהים. אני חושבת שזה החיבור גם למשמעות. זאת אומרת, למהות, למשמעות.
בדיוק, זה מה שיש באח לקבל. אבל זה בעצם המשמעות, זה המשמעות.
בדיוק, אם את יושבת במשרד, בהייטק, בסדר? ואין לך מושג מה הם העטבות האלה, סביר להניח שאת תתעייפי נורא מהר.
ממש.
ותשחקי נורא מהר. ואני יכולה להעיד עליי שברגע שהפסקתי להבין את הלמה או את העדוות האלה בעיצוב, כי זה הרקע שאני מגיעה ממנו, בעיצוב פנים, אז שם ויתרתי. הרגשתי שהאימפקט שלי שמה הוא מינורי ביחס לפוטנציאל שאני יכולה אחרת.
נכון, כאילו. נכון.
וזה הייתה, זה סוג של תובנה בדיעבד כזאת, כן? אבל באותו רגע לא הבנתי שזה מה שהבנתי.
נכון.
ואני חושבת שזה באמת המקום הכי, הכי מניע וגורם להתמדה. זאת אומרת, אם את מחזיקה את העדוות האלה מאוד ברורות לך מול העיניים, וגם את האפקט של ההדהוד של זה, אז אין שום סיבה שלא תתמידי.
בדיוק. אז אני חושבת שזה אחד הדברים, כל מה שאמרתי זה בעצם בא לסכם. הלמה שלנו צריך להיות מאוד ברור לנו בכל דבר שאנחנו עושים. כי גם כשאני מוכרת והלמה שלי ברור לי, וברור לי למה אני עושה את מה שאני עושה, אז הרבה יותר קל לי למכור, הרבה יותר קל לי לעשות את מה שלא תמיד קל, אם זה לשווק. הרי אנחנו בעלות עסקים, אנחנו לא רק מאמנות כל היום, את לא מאמנת כל היום, את צריכה לעשות הרבה מאוד דברים מסביב. זה שיווק, זה מחירות, זה שימור לקוחות, זה, 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 זה דוחות לרוח, זה כל כך הרבה דברים מעבר למה שאנחנו עושות. וכשאנחנו זוכרות את הלמה שלנו, אז קל לנו יותר לעשות את הדברים האלה, ואז אנחנו יכולות באמת להמשיך לצעוד בדרך הרבה מאוד זמן, והרבה יותר בהשקעה ממה שהיינו עושות את זה, כמו שאת אומרת, כסחירות.
נכון, ועוד משהו חשוב בנקודה הזאת, זה באמת שהלמה יהיה של כאן ועכשיו, זאת אומרת רצוי. אוקיי? זאת אומרת, אם אני אסתכל על איזה למה כזאת, או על איזה הדבש תגיע עוד 7 שנים, אז זה גם לא בטוח משהו שיעבוד. זה סוג של ניצוץ שאפשר לראות אותו עכשיו, גם אם הוא במיני מיני מיני, אבל הוא עדיין משהו שאפשר לראות אותו, את האימפקט שלו עכשיו.
נכון.
אז זה עוד ככה.
אני רוצה רגע להגיד, פתאום ככה עולה, אני רוצה לתת איזה תרגיל לכל מי שרואה אותנו.
אגב, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לשאול שאלות, לכתוב, אני רואה שאתם נורא שקטים.
כן, אז התרגיל שאני מאוד אוהבת, בעיקר בהתחלה, למי שלא כל כך ברור לה למה שלה, לעשות תרגיל ולכתוב כל בוקר את הלמה. ולהתחיל בלמה שלך, כי הלמה שלנו הוא גם משמעותית, זה לא שהלמה שלי לא משמעותית, מאוד משמעותית, אבל קודם כל את הלמה שלי, ואחרי זה את הלמה של הלקוחות שלי, ואחרי זה מה הדוות שיש שם, מה הדוות שיש ללקוחות שלי, אם זה מול המשפחות שלהם, אם זה מול, מול הלקוחות שלהם, זאת אומרת, כל הזמן לזכור את, את הלמה ולעשות את זה רשימה, ואני אומרת לעשות את זה במשך, אומרים 21 יום, לא משנה, 30 יום להמשיך, לעשות את זה כל בוקר, כל בוקר, כל בוקר, עד שהלמה הופכת להיות כל כך משמעותית, וחלק ממך שהיא תניע אותך לאורך זמן, ואם לרגע את מרגישה עייפה, או את מרגישה שכבר בא לך להרים ידיים, תחזרי לרשימות של הלמה, תלכי לקרוא את מה שכתבת קודם, ותזכרי בלמה הזה, ואז תראי איך שאת חוזרת לעשייה הרבה יותר אפקטיבית וטובה.
מה אם מישהו לא רואה את הלמה שלו? זאת אומרת, מה קורה במצב שנגיד, קרו לי מקרים שיש לי מישהי כרגע בראש, שהיא מתאמנת שאוחזת בזה שאין סיבה שיקחו אותה בעצם, כי יש מלא אנשים אחרים בשוק, באותו תחום, לא משנה איזה תחום. ונכון שיש לה רווח מהאחזות הזאת, כמובן, אבל איך את מאפשרת לה לפתוח את התודעה לזה שהיא תראה את הלמה בכל זאת? שהוא שונה לצורך העניין מאחרים.
אוקיי, אז אני יכולה, תראה, אני אתן דוגמה של, כאילו יש הרבה מקצועות, נגיד כל המטפלים, אז כאילו זה ברור בדרך כלל מגיע מתוך הכאב האישי שלהם, התמודדות אישית שהייתה להם, משהו שקרה. אבל הייתה לי מישהי שהייתה בתהליך אצלי והיא מאפרת, וששאלתי אותה, מה, למה שלך? סתם, אני אוהבת יופי, אני אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת יופי ואסתטיקה.
כזה, התחלתי, בדיוק. כן, זה בדיוק. כאילו על הקרחון למעלה.
כן, זה כאילו מה, אני עושה ציפורניים, כן. זה לא איזה משהו כאילו
כן,
עמוק.
בדיוק.
ואז התחלתי לחקור שם ושאלתי אותה, אבל מה יושב מתחת? למה דווקא איפור? וכלוש את השאלות. ואז היא פרצה ובכי, לקח, אני חושבת, 6 דקות, כאילו זה גם אחרי זה היא כתבה על זה משהו. לקח 6 דקות והיא אמרה, אני פשוט הייתי ילדה שלא אהבתי את איך שהייתי נראית. וכשגדלתי, רציתי להסתיר, והתחלתי להשתמש באיפור. ואיפור נתן לי המון כוח, נתן לי המון ביטחון. אז אני אומרת, לכל אחד יש לו למה. מי שמבשלת, יש לה למה עמוק מאוד, למה היא רוצה להכיל אנשים. יש לה אהבה מאוד גדולה להכיל אנשים. מי שמתעסק כל, אין בן אדם שאין לו למה. אנחנו לא היינו עושים את מה שאנחנו עושים, אם לא היה לנו למה. עכשיו, אם אני בחרתי בגיל 18 ללכת ללמוד הנדסה, כי אבא ואמא שלי אמרו ללכת ללמוד הנדסה, רוב
גם
הסיכויים,
זה למה, אגב.
כן, זה הלמה שלהם, אבל זה לא למה שלי. רוב הסיכויים שהלמה שלי כבעלת מקצוע לא קיים. אבל אם אני עושה שינוי בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50, לא משנה באיזה גיל, ואני בוחרת לעשות משהו אחר, בוודאות יש שם למה. צריך פשוט לחקור את זה, והרבה פעמים לקחת איש מקצוע שיעזור, כי לפעמים, אני לא יודעת למה, כאילו, מה למה. צריך להיות תהליך עומק. זה יכול להיות בתרגיל NLP, זה יכול להיות בצורה אחרת, תרגיל אימוני שאפשר לחקור, ולהגיע מה השורש האמיתי. כי אני אומרת, השורש הזה יפתור לכם מלא בעיות. נכון. למה לשווק, ולמה למכור, ולמה לעשות את כל מה שאתם עושות.
כל מה שאתם פחות אוהבות לעשות גם.
בדיוק, וזה עכשיו הקושי שלנו. הרי הקושי שלנו לא להתמיד, עכשיו תבוא אליי מתאמנת, אני אגיד, לא, 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 בזה אני לא מתמידה, בזה אני אתמיד. מה הקושי שלנו, ומה שאנחנו לא אוהבות. אז לכן, ברגע שהלמה שלי, למה שלי, לא משנה, כל אחד קורא לזה משהו אחר, יהיה לי ברור, והוא כאילו איזה סוג של בהירה קיים בתוכי, אז אני אוכל לעשות את זה. גם כשאני עזבתי את המקום עבודה, אני ירדתי בהכנסות, לדעתי, ב-70%. 70%. זה לא משהו שלוקח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. זאת אומרת, ידעתי שיקח הרבה זמן, כן, עד שאני אצליח להגיע לרמת הכנסה כזאת. אבל לא ויתרתי, למרות שהיו אתגרים, למרות שהיו דברים בדרך. המשכתי והמשכתי והמשכתי, כי הלמה שלי היה ברור כבר. ובאותם שנים כבר הוא היה לי ברור.
את יודעת מה, זה מעלה לי עוד איזשהו רעיון באמת למחשבה. בדרך כלל המקצוע הוא לא משהו שאת בוחרת, הוא בוחר אותך, אוקיי, ולפעמים יש באמת כמה יהודים כאלה, בין אם כמו שאנחנו אומרות שזה של ההורים, שייך להורים, ובין אם זה כאילו, אוקיי, הבנתי בעצמי ואני מממשת את זה בעצמי, אבל אחד הדברים שאני רואה לאורך כל השנים שאני מאמנת, זה שיש סיבה שגם בסיבוב הראשון, נגיד של הקריירה, שזה לא הבחירה שלך כביכול, הגעת לעשות את זה כי את צריכה לעבור איזשהו תהליך מסוים. זאת אומרת, את צריכה לקבל משהו, אוקיי? וזה מועבר אלייך. בשפה שלי זה בתכנות גנטי, אוקיי? זאת אומרת, למשל, אם אני אחשוב על סיטואציה מסוימת, נגיד מישהו שהוריה, לא יודעת מה, הייתה להם חנות גלידה, אוקיי? והחנות גלידה הזאת נסגרה בפתאומיות, או פשטה רגל, או לא יודעת מה, היה שם איזה משבר גדול. אז יכול להיות שבאופן לא מודע, השליחות שלה הראשונה, או הייעוד שלה הראשון, יהיה לרפא את הפצע הזה באיזשהו אופן עליה, כחלק ממנה, כן? ואז יכול להיות שהיא תהיה קונדיטורית, או שהיא תהיה איזה משהו שקשור לזה, שכאילו תייצר את הדבר הזה מחדש. אז גם כאילו הסיבוב שהוא לא הבחירה שלנו, הוא בחירה לא מודעת של הגוף שלנו ושל הנשמה שלנו, שאומר, אוקיי, צריך לעבור את זה בשביל השלב הבא. כמו נגיד, אם אני אקחת את זה אליי, כמו העיצוב והאימון, כן, אני הייתי חייבת לעבור את זה בשביל להגיע לזה, זאת אומרת, אם הייתי מתחילה את האימון באותו גיל של אז, של 22, שפתחתי את העסק לראשונה,
איזה אמיצה בגיל 22.
סביר, כן, אני תמיד אומרת שהגבול בין אומץ לטמטום מודק מאוד.
אבל הוא מדהים. אבל הוא צריך אותו.
אני על התפר. אז כן, אז כאילו יכול להיות שכל הקריירה הזאת הייתה נראית אחרת. זאת אומרת, יכול להיות שכל המציאות שלי הייתה נראית אחרת.
אבל אני בטוחה שכל, כמו שדיברנו קודם, שכל התנסות שלנו היא דרך למידה עבורנו. מה שאמרתי מקודם, אמרתי, אני יודעת שכל מה כל מה שעברתי, הביא אותי להיות בן אדם, להיות מאמנת יותר, אני בטוחה, כן, שאני מאמנת הרבה יותר טובה, בגלל מה שעברתי, כי אני יודעת מה זה להיות במקום נמוך, אני יודעת מה זה להיות במקום קורבני, אני יודעת מה זה להיות במקום מאשים.
כן, טעמת מהכל.
אני טעמתי מהכל, אני כן. טעמתי מההצלחה, ואני טעמתי מהכישלון, טעמתי מהכאב ומהשמחה, ואני חושבת שאילולי הדרך הזאת שאני עברתי, אני יכולה לדבר על עצמי, לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי. ואני אגיד רק משהו, אני נלחמתי כל חיי על העצמאות שלי. כי בילדה בחורה, בת בחורה עם שלושה אחים קטנים, לא היה לי תמיד באמת להיות עצמאית, הייתי צריכה להיות אחראית על האחים שלי, לעזור בבית. ואחרי זה, כל החיים שלי בעצם, כאילו החליטו עבורי, לא אני החלטתי. והצעד האחרון שעשיתי זה באמת היה לצאת לעצמאות ולבחור בעצמי. ואני תמיד אומרת שאני עוזרת לאנשים לצאת לעצמאות אישית, כלכלית ועסקית. וזה באמת זה, זה יכול להיות מישהי שרוצה לצאת לעצמאות אישית, כי משהו קובל אותה, ומישהי עסקית. ולזכור שהמסע שלנו, זה בדיוק מחבר, שהמסע שלנו על, על הכדור הזה, אנחנו באנו פה לעשות איזה ריפוי עבור הנשמה שלנו, והריפוי של הנשמה שלנו זה להגיע לייעוד שלנו ולשליחות שלנו. ושוב אני אומרת, מדברים המון על ייעוד ושליחות, וזה סוג של כאילו נשמע לפעמים קלישאה, אבל זה האמת. ושבודקים אנשים מבוגרים ועשו מחקרים ושאלו אותם על מה הם מצטערים, אף אחד לא מצטער על מה שהוא עשה, תמיד אנחנו מצטערים על מה שלא עשינו. ולכן תעשו היום כדי שלא תגיעו לגיל 80-90 ותצטערו על מה שלא עשיתם.
אז אני חושבת שזה אחלה משפט לסיום, כי אנחנו סיימנו. ממש.
הזמן טס.
כן, כולם אומרות את זה.
כן, ברור.
זה לא את, זה אני. טוב, אז קודם כל, תודה רבה. איך עוקבים אחרייך?
אז אני עידית מרקו בפייסבוק, בפייסבוק
בעברית,
בעברית, בעברית. פשוט, פשוט, עידית בעברית. עידית מרקו, עין יהודה לדיוטף. עם שני יהודים, וגם יש לי את הקהילה שלי של הסטריות של ישראל, שאפשר בדף העסקי כמובן לראות אותנו, ואפשר, ואני יכולה לתת מתנה.
ברור.
אני מזמינה כל מי שעצמאית ורוצה לבוא ולהתנסות בקהילה שהיא אחרת, שונה, קבוצת נטרוקין שהיא אחרת עם לב ענק ועצום, שעוסקת בהתפתחות אישית, התפתחות עסקית, למידה חברתית, שיתופי פעולה, מוזמנת להגיע אלינו לחודש מתנה חינם, חינם לגמרי. בלי התחייבות.
תכניסי שם את הקישור.
אני אכניס את הקישור, בלי התחייבות. תשלחו לי הודעה במסנג'ר, תשלחו לי וואטסאפ, איך שאתם רוצות, תגיעו אליי, תקבלו את המתנה, ותבואו, תנסו, תתנו לעצמכם משהו מתנה לחיים. תרצו, תישארו, לא תרצו, משחררות באהבה.
תודה רבה, רבה, רבה. אנחנו חייבות לפנות את הכיסא, אין מה לעשות. תודה, תודה, תודה. אז ביי, נתראה בפייסבוק, באינסטגרם. אני מורתו לדנו, תודה, פוגשת נשות עסקים, או הפרטי. ביי, נתראה עוד שבועיים.
ביי, תודה, תודה, מור.
תודה, פוגשת נשות עסקים. עם מורתו לדנו.